שלום לכולם, שבוע טוב. אנחנו בפרשת דברים. פרשת דברים זה בעצם התחלה של ספר דברים. ספר דברים זה נקרא גם משנה תורה, כי זה לא ממש התורה. זה בעצם, זה לא התורה עצמה, זה המילים של משה, כמו שנאמר, אנחנו קוראים את הפרשה. אז כבר בהתחלה כתוב פסוק ג' ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ה-12 זה 11, ואחד לחודש דיבר משה על בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. כלומר, אלו הדברים של משה רבינו, מראש חודש שבט עד זין באדר, שאז הוא עלה להר, ואנחנו לא יודעים מאיפה הוא עד היום. האמת, אנחנו כן יודעים מאיפה הוא. הוא בכל מקום. כלומר, עברו 3,300 שנה, וכשאנחנו אומרים שמבחן המנהיגות, זה שגם המנהיג לא נמצא עדיין, זה שיש מיליונים בעולם שקוראים לו משה רבינו. לא איזה מישהו שהיה. זה מבחן מנהיגות. שעדיין חיים לפי הערכים שהוא הנחיל, והערכים שהוא הנחיל משפיעים היום. אני לא חושב שיש חוקה של איזה מדינה בעולם שלא הושפעה מהתורה, מעשרת הדיברות וכן הלאה. בעצם העניין שיש לאדם זכות על החיים שלו, על הרכוש שלו. זה לא היה. כלומר, מי שחושב שזה בא מאליו, זה לא. אז עכשיו, מה אבל אנחנו מוצאים מהפרשה הזאת? כי הפרשה הזאת, אם נסתכל על זה, הפרשות הקודמות מפסח, הייתה את הבעיה, מי ששם לב, שבחוץ לארץ היה תמיד הפרש של פרשה אחת. למה? כי שמיני של פסח, בחוץ לארץ, בארץ אין שמיני של פסח, יש רק שביעי של פסח. בחוץ לארץ יש יום טוב שני של גלויות, אז זה גם שמיני של פסח. זה חל בשבת. אז בארץ קראו פרשת החיימות, ובחוץ לארץ קראו פסח. ואז מה שקרה, נוצר מצב שבחול היו תמיד פרשה אחת מאחורי. עד אתמול. אתמול קראו בישראל פרשת מסעי, סיימו צפה במדבר, בחול קראו מטות מסעי. אוקיי? ואז מה, למה? כי הפרשה של השבת שלפני תשעה באב חייבת להיות דברים. אז עכשיו, כי יכלו לעשות את זה גם קודם. מה העניין של דברים? הפרשה שלפני תשעה באב מסמלת המון. כי בזיכרון הפנימי שלנו, תשעה באב זה לא סתם תאריך. תשעה באב זה הרס, זה חורבן, זה כאב, זה סבל. וכל הימים עד תשעה באב, מה שנקרא תשעת הימים, מראש חודש אב עד תשעה באב, בכלל שלושת ה... זה ימים שבהם, אם אתה רוצה, אתה מוצא, יש הרבה מאוד ספרות זוועה על סיפורים נוראים שקרו. חורבן וחורבן וחורבן, ויש אנשים שזה האובי שלהם. כלומר, כי צריכים להתכונן, להסתובב בתשעה באב עם פרצוף של תשעה באב, אתה צריך תשעה ימים, אתה צריך שלושה ימים, שבועות, של להתכונן, להיות במצב שממש אתה צריך לראות תשעה באב. זה בפשט. אבל אנחנו יודעים שבחוכמת הקבלה זה לא עובד ככה, זאת אומרת, נכון. אומרים, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. אז יש אנשים לוקחים את זה כפשוטו, הם פשוט הולכים פרצוף של תשעה באב, כמו שאמרתי, הם מתכוננים כבר כמה ימים קודם, תשעה ימים קודם. וזה לא מצחיק. זה עצוב. זה עצוב מעצם הבחינה שאנשים באמת חושבים שיש מטרה נעלה בלהסתובב עצובים. ולמרות שחזל אומרים, מי שנכנס לעצבות, אם הוא חכם, מאבד את חוכמתו. אם יש לו רוח הקודש, הוא מאבד את רוח הקודש. כל הברכות אתה מאבד שאתה נכנס לעצבות. איך בכלל? אז איך אתה יכול לפרש שחזל ממליצים שצריך, לא כתוב שמרבים בעצבות, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, מי שנכנס אב מרבים בעצבות. כתוב מעטים בשמחה, אבל יש הרבה דרשנים שמראים זה לא מתאים. עצם ההגדרה של חזל, בן אדם מתפלל. אל תתפלל עם פרצוף עצוב, כי זה קצת חוצפה. נכון? כאילו אתה, מה אתה מתפלל? אתה מתפלל כדי לקבל משהו. אוקיי? אז אם אתה כבר עם פרצוף עצוב עוד לפני, בזמן התפילה, מה אתה אומר בעצם? אני יודע, אני אתפלל, לא אקבל כלום, אז חבל. אז אל תתפלל. אל תתפלל. למי אתה עושה טובות? עצם העניין, שנכון, אז הרב ניסים פרץ זצ"ל אמר, ממעטים בשמחות, זאת אומרת, אירועים של שמחה וכן הלאה, למה? כולנו יודעים שזה אירועים שהם מאוד יפים וכולי, אבל הרבה אנשים עוברים התמוטטויות עצבים דווקא באירועים האלה. מה קרה אם הקייטרינג לא היה בדיוק? מה קרה אם הסמלה של הקלה? שאתה נמצא במצב של התשעה ימים האלה, אתה צריך להיות ממש להיזהר. שדברים, יש להם יותר נטייה להסתבך, לא רק זה, לנו יש יותר נטייה, כי יש יותר דין, לעשות דרמה מהסיבוך. זאת הבעיה. אז נכון, אתה ממעט בשמחות, אבל אתה צריך את השמחה של... אז איך אתה עכשיו... אומר, אז איך אתה מתקן את זה? אז זה שכל מצווה אתה עושה בשמחה יתרה, כי איך אתה תתקן את כל מה ש... צריך להיות פרקטי, נכון? מה זה יעזור למישהו אם אני אהיה בעצב? אה? חוץ מחברת התרופות. למי אני עוזר? וזה פה מביא אותנו לדבר יותר חשוב. אם אנחנו מבינים ששלוש השבועות זה ימים של דינים, והדינים מתגברים בתשעת הימים, והם מתגברים הכי הרבה בתשעה באב, זה מביא אותנו לשאלה הנצחית של למה. כמה אנשים, לא משנה כמה אמונה יש להם, מגיעים ברגעים מסוימים למצב שאתה רואה מחלה של ילד, או כל מיני דברים מהסוג הזה, וזה פשוט גומר אותך. אתה מסתכל ואתה רואה צדק, אתה רואה דברים, אתה אומר בשביל מה שווה הכל אם ככה דברים קורים. זאת השאלה. ככה, מעל השולחן, מתחת לשולחן, בכל מקום, עמוק בלב, זאת השאלה. אם אנחנו רואים כל כך הרבה אי צדק וכל כך הרבה סבל, מה אנחנו עושים עם זה? לא תמיד אנחנו מסוגלים להתמודד עם זה, לפעמים זה פשוט משקיב אותנו. פיזית. בן אדם יכול מהתקפה דיכאון כזאת, הוא יהיה להיות חולה. ואם זה נמשך קצת יותר מדי, זה יכול להיות מחלות קשות מאוד. שאנחנו למדנו כמה יש, איזה השפעה, היום זה רפואה מודרנית. היום זה לא עניין של לדבר יפה, ואנחנו אומרים זה ככה וככה. לא, יש הוכחות מדעיות, כמותיות. בן אדם עובר איזה טראומה משפחתית וכן הלאה, ומה הסיכויים אם הוא נכנס לדיכאון, לקבל סרטן תוך כמה שנים, ולמות מזה. אלה דברים מאוד מדויקים היום, זה מדע. כלומר, הרבה אנשים זה הורג אותם מהר, ויש כאלה שזה הורג אותם לאט לאט. הספק. הכאב. זאת השאלה. ואם אנחנו מבינים שהימים האלה הם ימים כאלה, ואנחנו מבינים למה קוראים כל פרשה בזמנה וכן הלאה, כי קדמה תרופה למכה. כלומר, יש לנו פה בפרשה את הרפואה לשאלות האלה. ולכן, כשאנחנו קוראים את המילים הראשונות של ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, עד כאן נשמע מאוד רציונלי. אבל אם נמשיך את הפסוק, במדבר, אמרנו כבר עבר הירדן. בערבה, רגע, תחליט, אתה בעבר הירדן, אתה במדבר או בערבה? מול סוף, רגע, זה ממש אזורים גיאוגרפיים, בין פרן, בכלל פרן זה מקום, ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. רגע, אז איפה משה אמר את מה שהוא אמר? מה המילים האלה? אומר רשי, תחשוב, הבן אדם כתב את מה שהוא כתב לפני 1,000 שנה, זה עדיין הפירוש שלו ויראלי. כלומר, מי שמדפיס היום תורה עם פירוש, בלי פירוש רשי, זה לא לגיטימי. 1,000 שנים יותר מאוחר, זה גם כן יש פה משהו על הבן אדם. לפי שהן דברי תוכחות, הוא מנע כאן את כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן. לפי כך סתם את הדברים והזכירם ברמז, מפני כבודן של ישראל. שימו לב איזה מילים. כל המקומות האלה שהוא מזכיר, זה לא איפה שהוא דיבר, ברור. או שהוא דיבר פה, או פה, או פה, או פה, מה אתה מזכיר את כל הרשימות האלה? זה היה בעבר הירדן מול יריחו, נכון? זה איפה שזה היה. אלא, משה פה מזכיר ברמז את כל המקומות שבהם בעצם פישלנו. כל הדרמות שעשינו, כל הנפילות שנפלנו. אבל הוא אומר את זה ברמז. מפאת כבודן של ישראל. תראה, משה רבינו, אחרי 40 שנה, אתה יודע אם יש לך עשר. אתה יודע כמה פספוסים פספסנו, כמה נפילות נפלנו, אחרי שקיבלנו מה ששום עם לא קיבל, שבאופן כזה אפשר להגיד שהתורה זה אחד המסמכים, זה המסמך הכי אנטישמי שיש. למה? תראו מה עשו לנו ואיזה מתנות קיבלנו ואיזה כפיות טובה, נכון? מישהו יכול להגיד, אולי כדאי לצנזר את הספר, כי זה יכול לגרום לאנטישמיות. האמת, יש כאלה שלוקחים את זה בכפשוטו. אבל עכשיו עברו 40 שנה, משה רבנו יודע שהוא הולך, לא צריך לעשות חשבונות יותר. חבר'ה, אחרי 40 שנה אני הולך, בואו אני אגיד לכם את האמת מה אני חושב עליכם. הוא אומר את זה עדיין, הוא מזכיר את המקומות ברמז. הוא מזכיר את הנפילות ברמז, מפאת כבודן של ישראל. לימוד עצום, אתה רוצה להזכיר למישהו את המקומות שהוא נפל, את הטעויות שהוא עשה, ואתה אומר לו את זה בלי לשמור על הכבוד שלו, מה הסיכוי שהבן אדם יקשיב לך? ואם אין סיכוי שהוא יקשיב לך, אז עדיף שתשתוק. נכון? לכן אמרו סייג לחוכמה, שתיקה. שזה לימוד עצום. הרי משה רבנו יכול להגיד, חבר'ה, עבור 40 שנה. לא. עבור 40 שנה, ומשה רבנו שומר על הכבוד שלנו. אנחנו לא שמרנו על הכבוד, לא שלו, ולא של מה שקיבלנו, בכל המקומות האלה, עדיין זה לא... כמה פעמים אנחנו... אבל אני אגיד לו את האמת. ולמה אתה צריך להגיד לו את האמת? מה יצא לך מזה? אז אני אמרתי, שחררתי. אנחנו לומדים שזה די הרסני. פסיכולוגית פעם חשבו שזה נכון. גילו, זה היה שנות ה-60, שנות ה-90 גילו שזה ממש ניסיונית, זה לא פרקטי, זה רק עושה את המצב חמור יותר, ולכן, מה לעשות? להגיד לו את האמת בפרצוף, זה לא מעלה גדולה שמראה על חוכמתך מרובה, אלא להפך, למי שחושב שזה דבר נכון. וכדי להוכיח הזה, ההמשך של המילים של משה, זה עוד לימוד. פסוק ח' ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ. תשימו לב למילה ראה, חוזרת על עצמה כמה פעמים. אנחנו בחודש אב, מזל, אריה, אותיות של ראייה, ויש לנו עוד מעט פרשת ראה. אוקיי? והשבת הקרובה נקראת שבת חזון. שבת שלפני תשעה באב נקראת תמיד שבת חזון, לא שבת דברים. אף פעם לא קוראים לשבת הזאת שבת דברים. תמיד שבת חזון. ראה, נתתי לפניכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ, אשר נשבע השם לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם וזרעם אחריהם. ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם. השם אלוהיכם הרבה אתכם, והנכן היום ככוכבי השמיים לרוב. באיזה הקשר משה אומר, אני לא יכול לשאת את כולכם. ולכן יצרתי מערכת של הצלת סמכויות, או העברת סמכויות, של שרי עשרות ושרי מאות ושרי אלפים וכן הלאה וכן הלאה. ואז הוא ממשיך, פסוק י' א', השם אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם 1,000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. ומזה אנחנו לומדים, דרך אגב, אין זוהר על פרשת דברים. גם על מסעי לא היה וגם הזוהר אין, גם הזה. אז מה לעשות? הזוהר אבל לא כל כך לגמרי התאפק, הזוהר פיזר את הפירושים שלו במקומות אחרים. סליחה, פרשת במדבר, הזוהר מפרש את המילים האלה. הוא אומר ככה, בורא, מי שאומר שבחו של חברו, של בניו או של ממונו, צריך לברך אותו ולהודות על הברכות. כלומר, אתה מדבר על חבר, אתה אומר, איזה יופי הצליח לו. תראה, בנה בית יפה, יש לו מכוניות טובות, הוא בריא, אשתו בריאה, ילדים בריאים וכו', איזה יופי. אומר, הזוהר לא מספיק. אתה מדבר על מישהו אחר? אתה אומר, אתה מעריך את הטוב שיש לו? ממש לא בסדר. כי ברגע שאתם יודעים למילים יש כוח. מכירים את האנשים החכמים האלה שאומרים לך, אתה כל כך נהדר, הלוואי שתמיד תישאר אותו דבר. שלא תשתנה. ואתה מרגיש, מה עשיתי לו? זאת אומרת, בשביל מה אני צריך לקום מחר בבוקר? אין. הוא לא רוצה שנשאר אותו דבר. אז זהו, נגמר, התגדל והתקדש, גמרנו. אתם מבינים משהו? אז הוא אומר פה, אתה מודה על שבחו של חברך, אף פעם אל תגיד את זה אם אתה לא מסוגל להודות על זה ולברך אותו שיהיה לו יותר. איך משה רבנו אומר? השם אלוקיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים. איזה יופי, תראו איך התרבטם שתהיו פי אלף. ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, ולהוסיף עוד ברכות. מה עשיתי באותו רגע? פתחתי. פרגנתי. למה זה חשוב? כי זה חשוב. באיזה צורה אתה מדבר לבן אדם אחר? לא רק שבכבוד, לא רק שבפרגון, אלא גם כן בברכה. אם אתה מאמין שלמילים יש כוח, למילים שלך יהיה כוח. אם אתה מאמין שהמילים שלך יכולות להביא ברכה, אז הם יביאו ברכה. אם אתה תתנהג ככה, אז זה מה שיהיה. ואם אתה מאמין שמילים יכולות להזיק, אז זה מה שיהיה. אמרנו כבר, מחקר מדעי. אופטימיסטים צודקים וגם הפסימיסטים צודקים. תחליט מה אתה רוצה להיות. זה לא מצחיק, זה ממש, כלומר, יש לך בחירה. ואם הוא מונה את שבחו של חברו ואינו מוסיף עליו ברכות, הוא נתפס מלמעלה על כך תחילה. כי על ידי שמזכיר שבח חברו, הוא גורם להזכיר למעלה עוונותיו, ונחשב כמוסר דין על חברו, ושהוא נענש תחילה. ואם הוא מברך אותו, כלומר, אם אני מדבר על מישהו, ואני לא רק מפרגן לו שהוא הצליח, אני מברך אותו שיצליח יותר, הוא מתברך מלמעלה. ולכן צריך לברך בעין טובה ולא בעין רעה. ובכל רוצה הקדוש ברוך הוא אהבת הלב. בכל רוצה הקדוש ברוך הוא את אהבת הלב. זה העיקר. ואהבת לרעך כמוך. ומי שמברך את חברו רוצה הקדוש ברוך הוא שיברך אותו בעין טובה ולב טוב. מה הסיפור פה? איך זה קשור למה שאמרנו? אומר הארי הקדוש, זה במילים 11 יום מחורב. פסוק ב', 11 יום מחורב. מה זה 11 יום מחורב? למה אני צריך דין וחשבון? כמה ימי הליכה מחורב? ולמה מחורב ולא מסיני? ודרך אגב, אם זה 11 יום מחורב, למה לקח 40 שנה? אז אמרנו כבר, לא היינו מוכנים. והארי מסביר, זה רמז לפתרון של כל מה שאמרנו. בהתחלה, שהעולם נברא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוב עבור וחושר בני תהום, אבל, והי ערב והי בוקר יום, אחד. הכל אחד, הכל מושלם. הכל נברא מושלם. אלא, דעקה. ביונת קטנה. מכיוון שנבראנו בצלם אלוקים, אנחנו לא כל כך סובלים שדברים מושלמים. נכון? אולי טוב לחופשה של יום יומיים וזה, אבל אם זה מושלם, זה מתחיל להריח לא טוב. מה שנקרא, זה לא מריח טוב. משהו, זה יותר מדי מושלם, נכון? למה? מכיוון שאם נבראנו בצלם אלוקים, אנחנו צריכים לברור, ואנחנו צריכים לעשות טוב, כי זה מה שהבורא עושה. עכשיו, איך אתה יכול לעשות טוב שלכולם טוב? אין למי לעשות טוב. ואיך אתה יכול לברוש? הכל מושלם. אז אתה מרגיש מה זה מיותר. ולכן למדנו א' ב' בחוכמת הקבלה, היה צמצום. ואחר הצמצום נוצר חלל ריק, והאור התחיל להיכנס לחלל. איך הוא נכנס? בצורה של קו. מה זה קו, קוף וב, מה זה קו? קו, להבדיל שקודם האור מילא את הכל בשלמות, ללא הבדל בין למעלה למטה, ימינה ושמאלה וכן הלאה, קו זה כבר מצב שאפשר לשים שנתות. יש כבר גבולות, זה במידה. כלומר, הערה של קו זה אומר הערה של גבול. ולכן שהקו נכנס, איך הקו נכנס? האור נכנס. אבל מיד שהוא נכנס, הוא נכנס והכלי שזה בעצם הבריאה, מקבל את האור, אבל הכלי מקבל את האור ישר מן המקור, מרים מסך, כי מה אומר הרב השלג? הצמצום רוכב על כל הבריאה עכשיו. מה זה אומר? קיבלנו את האור, וכמו שבן אדם שהוא מחובר טוב טוב לעצמו, ומישהו מציע לך משהו, אתה אומר, לא, אי אפשר ככה, מה אני יכול לתת לך? נכון? זה באופן אוטומטי, בן אדם שמחובר לעצמו, לא לוקח בחינם. אתה נותן משהו בחזרה. אתה יודע שרק לקחת משהו פה לא מריח טוב. אז מה אנחנו עושים? הצמצום יושב בתוכנו. ומה זה אומר? אתה מקבל, זה נקרא אור ישר, לכן אוטומטית אתה גם נותן, שזה אור חוזר. מה זה אור חוזר? אותו אור שרציתי לקבל, אני דואג להחזיר את זה ולחלק עם אחרים. אתה רוצה שיהיה לך טוב, תדאג שלאחרים יהיה טוב. מה שמדהים, וזה הסוד הגדול שהרב השלג מלמד אותנו, האור החוזר שאתה יוצר, כמו תמונת מראה, נדמה לך שאתה נותן אור חוזר, אבל בעצם אתה בורא מה שנקרא אור פנימי. האור הפנימי, שהוא תולדה של האור החוזר, הוא זה שבורא לך את המילוי הפנימי הנצחי. זה נשאר. זה הדבר היחיד האמיתי שנשאר. זה הנדלן היחידי שהוא אמיתי. הנדלן, מה שאנחנו קוראים היום נדלן, זה פייק. בן אדם יכול להיות שיש לו, אתם שומעים, זה הבן אדם, סבא רבא שלו, קנה את כל רחוב יפו. וזה קנה חצי מהשטח הגדול. וזה, ושבן אדם נפטר, מה קורה? איפה קוברים אותו?
בנדלן.
אתה מקבל, היום אפילו נדלן, אתה לא מקבל, זה לא חוקי. יש היום כבר מגדלים וכו', ובקומות, וכבר אחד על השני, ועוד מעט גם זה, וכבר יש מערות. מותק, זהו. זה, אז מה זה נדלן? דלה ניידי. אתה ניידי, הנדלן נשאר. אז מה זה נדלן? זה לא... לא אמיתי. כמה אנשים אנחנו מכירים שיש להם נדלן של סבא רבא שלהם? נדיר. כלומר, כל מה שאנחנו אוספים, הסיכוי שזה יישאר קלוש. ואם זה נשאר, אז קרוב לוודאי את השותף עם עוד 85 בני דודים. לפעמים אתה רואה כזה איזה נכס שעומד שנים, אתה ברור שזה יש פה איזה 80 יורשים והם לא מצליחים להסתדר, אז אין לאף אחד כלום. מה? מושה, כן. אין לאף אחד כלום, מה יש? כאב ראש. אתה אומר, יכולנו לעשות המון כסף, אבל היורשים האחרים, בגלל זה אתה לא מדבר איתם, עם כל הבני דודים שלך, כי הם אשמים. אז זה נדלן זה. הנדלן האמיתי שנשאר שלך, צדקתו מדת לעד, זה האור הפנימי שהוא תולדה של האור החוזר. ולכן למדנו שבעולם שלנו יש חוקים אחרים. החוקים הם חוקים של אור חוזר. אם אתה רואה משהו, אתה לא רואה את האור, אתה רואה את האור החוזר. כי אנחנו לא רואים את הקרניים של האור שחולפות בחלל החדר. מה אנחנו רואים? שהן פוגעות באיזה מסך וחוזרות, זה מה שאני רואה. אותו דבר, בן אדם, אם הוא לא מחזיר את האור, הוא לא קיים. קוראים לזה חור שחור. חור שחור, אי אפשר לראות אותו. למה? כי הוא רק לוקח, ואנחנו רואים רק מה? שחוזר. אז אם הבן אדם רק לקח ולא נתן, זה אומר שהוא לא קיים. לא היה ולא קיים, הוא לא השאיר כלום. כי הוא אף פעם לא החזיר את האור. בהתחלה, אבל זה היה אוטומטי. אם זה אוטומטי, זה אומר שמה? יש בחירה חופשית? לא. ממש לא בחירה. אם זה לא בחירה חופשית, זה לא זה. גם כן לא קיבלנו את הרעיון. ולכן, נברא העולם הראשון, עולם אדם קדמון, ובתוך עולם אדם הקדמון היו עוד עולמות. ואחד מהם כבר על ההתחלה, עולם הניקודים, שנכנס בתוכו האור, כבר הכלים היו קטנים מדי, והאור נכנס ושבר אותם. וזה מה שנקרא בסוד, שסוף פרשת וישלח, שבעת מלכי אדום שמתו. מה אכפת לי מי איזה מלכים מלכו באדום? וחוץ מזה, אם מלכו, ברור שהם מתו. מה? כל מי שהתורה מדברת עליו חייבת להזכיר לנו שהוא מת מתישהו? אנחנו יודעים שהוא מת. למה? זה דרך העולם. אלא, מזכיר הזוהר, מה זה אדום? קו שמאל. אדום. הכלי, הרצון לקבל. ולכן, כל המדרגות האלה מדובר פה על אותו דבר מדהים שנקרא שבירת הכלים. מה זה שבירת הכלים? שאנחנו מגיעים לעולם הנקודים, ושם הכלים כמו נקודות. האור נכנס וימלוך וימות. האור נכנס, אתה מתמלא, ואז אתה קורס, וכל ירידה, אומר הזוהר, זה מיטה. למה שבעה מלכי אדום? זה שבע מדרגות, שבעה כלים, מחסד עד מלכות, שמה שנקרא שבירת הכלים. לא רק שנפלו שבעה כלים, נקראו גם מעליהם, מגיעים ראשונות, עוד ארבעה עולמות, שנפלו גם כן. ולכן כמה יש לנו? שבעה ועוד ארבעה, 11. 11 יום מחורב, מהחורבן של העולמות. למה נחרבו העולמות? כי כדי שאנחנו נוכל להרגיש בורא, אנחנו חייבים לחוות אובדן. אם אני הולך לשחק איזה משחק שאני מאוד אוהב, ואני משחק עם מישהו שאני יודע שמאוד אוהב אותי והוא מפסיד לי בכוונה כל פעם, איזה הרגשה הזאת? של עושק. הבן אדם עושק ממני את היכולת לנצח כי הוא מפסיד לי בכוונה. נכון? זה בדרך כלל אבות עושים לילדים שלהם. נכון? בחיים זה לא כל כך קורה. וזה עוד בעיה. כי אתה עושק מהילד את התקווה שזה ניצחון אמיתי. אתה לא יודע מתי זה ניצחון אמיתי. כדי שיהיה ניצחון אמיתי, אתה חייב גם לחוות את הטעם של כישלון אמיתי. כדי לחוות אור אמיתי, אתה חייב לחוות את הטעם של אובדן אמיתי. האמת, אין כזה דבר אובדן אמיתי, כי הכל נצחי. האור נצחי, הנשמות נצחיות. היה צריך לברום מציאות כל כך שבורה, כל כך משכנעת, כי בלי זה אין לנו שום יכולת להיות במקום של להרגיש בורא. שבירת הכלים ערבבה שתי מערכות עצומות, את הקדושה ואת הטומאה. נחזור שוב לתורת בעל הסולם, תורת הרב אשלג. הרב אשלג מסביר לנו שברגע שנהיה הצמצום, נפסל הרצון לקבל להיות כלי לקבל. מה זאת אומרת? אנשים רוצים, אתה רואה את הבן אדם, כולו רוצה, תביא לי, תביא לי, תביא לי, תתן לי. יש אפשרות כזאת. קוראים לזה מערכת הטומאה. למה טומאה? מישון הטומאה. היי וביי. למה נפסל הכלי של הרצון לקבל להיות כלי לקבל? כי אנחנו באנו לו פה כדי להיות בורא. ולכן ברגע שאני מקבל ואני לוקח את זה לעצמי, כמו שאמרנו, משחקי כדור, מגיע לך את הכדור, אתה חייב להעביר הלאה. אם זה בטניס זה מיידית, אם זה כדורסל יש לך 3 שניות, נכון? ורק בפוטבול אמריקאי מותר לך להחזיק את הכדור. אבל אז מותר לכולם להכות בך מכות רצח. כל מה שאתה מחזיק את הכדור. סמל של החוקים של החיים. אתה רוצה שזה יישאר אצלך, תעביר את זה הלאה. אתה רוצה מילוי אמיתי, תחלק. אתה רוצה שהחיים יקעו אותך מכות רצח, תחזיק לעצמך, אל תדאג. זה יבוא. מאוד פשוט. נכסל הרצון לקבל להיות כלי לקבל, זה עדיין לא אומר שאתה לא יכול. זה לא כלי לקבל. עובדה שכאשר האדם משתמש ברצון לקבל לעצמו, למה זה נקרא מערכת הטומאה? מסביר הזוהר הקדוש, מה ההבדל בין הטומאה לבין הקדושה? הטומאה אינה עושה פירות. אתה נהנה? כמו שמעתי איזה מישהו שאומר, הייתי יוצא, היו לי חיים מדהימים, הייתי יוצא עם חברים, שוטה, ברים, מסיבות, קם בבוקר למחרת, עם רקנות נוראית, ושואל בשביל מה אני חי. כי זה לא נשאר. זה נקרא מערכת הטומאה. זה נאטם ונעצר. היי וביי. אין, זה לא מחזיק. זה לא מחזיק את האור, כי זה לא כלי רצון לקבל. זה שאני רוצה, זה לא מספיק. לא מספיק. אתה רוצה, אתה מקבל אור ישר, אתה מרגיש אור גדול, ואז הריקנות, צמצום. אין המשכיות. ולכן, איך אתה יודע מה שייך למערכת הטומאה? מה שיותר פחות. כמה שאתה שותה יותר יין, אתה נהנה פחות. כמה שאתה אוכל יותר מהאוכל של השף או לא יודע מה, אתה נהנה פחות. ככל שאתה אוכל יותר, ההנאה הולכת ומצטמצמת עד שהיא הופכת לגועל נפש. אם אתה לא יודע לפרוש בסי. נכון? בכל התחומים האחרים שקוראים לזה התמכרויות, ככה זה עובד. אתה מנסה יותר ויש פחות. זה טומאה. לא שייך לעניין של דעת או לא דעת, זה חוקים של המציאות. ומה עם הקדושה? מה שיותר, יותר. כמה שאתה יותר נהנה מזה, זה מגדיל לך את הכלי לענות עוד יותר. מגדיל לך את היכולת לענות עוד יותר, הקיבולת, היכולת, ההספק הולך וגדל, יש פירות, יש המשכיות. זה לא הולך לאיבוד, זה דברים שנשארים, זה נכסי צאן ברזל. זה נדלן אמיתי. אור פנימי, זה רק מגדיל את היכולת להגדיל, כי זה נותן לך יותר כוח, יותר תקווה, יותר אומץ, יותר עוצמה, ויותר התיאבון בא עם האוכל. זה תיאבון לרוחניות. ככה זה עובד. עכשיו, אם זה היה כל כך ברור, מי היה בכלל מעיז ללכת למערכת הטומאה? לכן שבירת הכלים ערבבה את שתי המערכות. התערבבו הכלים של הקדושה עם הכלים של הטומאה, והיום אתה יכול, לכן אתה יכול למצות הנאה גם בדברים שאתה יודע מראש שכלית ורגשית, שזה לא טוב בשבילך. כי הקדושה נשבטה בתוך הטומאה. ועל כך הייתה לנו הקדמה בפרשת מסעי, כי זה עדיין שייך לכל השלושה שבועות, שבוע שעבר, אתמול קראנו בזה. מה זה מסע? כל החיים שלנו זה מסעות. מתחנה לתחנה, מה אני עושה בתחנה המסוימת הזאת? על ידי פעולות של קדושה, חיוביות, ערכיות, מוסריות, חזון. שבן אדם מוכן להעריך את זה בתור, זה יותר חשוב מכל ההנאות הרגיעות שלא נמשכות. ברגע שהאדם מסוגל לעורר מתוך החורבן, מתוך השפלות, מתוך הכאב, מתוך הסבל, מתוך החושך, מתוך הבלבול והבלגן, לעורר התלהבות ושמחת חיים, למרות הכל, ודווקא בגלל הכל, האנרגיה החיובית שאתה מייצר, זה מה ששולף ושואב את הניצוצות האבודים של הכלים השבורים, ומתקן אותם. והסיימת פרק אחד במסעות שלך. ואז אתה חייב לעבור לפרק הבא. כלומר, שבע ייפול צדיק וקם. מה זה הצדיק? זה לא אחד שלא נופל. זה לא אחד שלא כואב לו. זה לא אחד שלא מתבלבל. זה לא אחד שלא עושה טעויות. זה לא אחד שלא מאבד העשתונות. זה זה שלמרות הכל ודווקא בגלל הכל, הוא קם על הרגליים ומסוגל שוב לייצר את הקומפלקס הזה, את הסימפטום הזה שנקרא, את הסינדרום של אוף החול. של לקום מהחול, לקום מהאפר, ולהאמין מחדש, ולעשות את הבלתי אפשרי. כי כמו שאמרנו, בני אדם בלי ניסים ונפלאות, לא חיים. זה מוות. זה מוות איטי ומתמשך. תעשה נס. זה בעצם העניין. ולכן המונח נס, זה בא, הולך עם המונח ניסיון. ניסיון זה לא טסט. ניסיון זה לעשות נס. מה זה לעשות נס? בא לך לשקע פה ולמות? בא לך לקלל, איך אומרת אשתו של איוב, ברך אלוקים ומות. ברך היא כוונה את כלל. מה אתה... אתה לא מבין שהכל זבל, החיים, זה כלום, אין משמעות. ומה הוא עונה לה? כדבר אחת הנבלות תדברי. הוא יושב מסכן, איבד את כל הרכוש. איבד 10 ילדים. הכל בתוך יום יומיים. חולה עכשיו בשכין, והכי גרוע, אשתו מתחילה לקלל אותו. והוא אומר לה, את הטוב נקבל ואת הרע לא נקבל, הרי הכל טוב, רק אנחנו לא יודעים. ואז הוא מתחיל בוויכוח נצחי עם בורא עולם שכולנו יכולים להזדהות איתו, למה, 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 למה? עד שבסוף ויען אלוהים את איוב מן השערה, איך היית ביוסדי הארץ? אתה היית מהתחלה? אתה זוכר? אתה מכיר את כל החוקים? אבל תבין, פועל אדם ישלם לו, כי פועל אדם ישלם לו. אנחנו בחיים בעולם שזה מה שרצינו. רצינו לברוא את השלמות מחדש. כדי לברוא את השלמות, אתה חייב להיות משוכנע שאתה בתוך חושך מוחלט. אנחנו לא. מלוא כל הארץ כבודו. אין עוד מלבדו. גם החושך הוא חלק מהסרט. כמו שזה חבר שלי אמר בשבת, השטן הוא לא פרילנס. הוא חלק, הוא עובד אצל הבורא גם כן. העבודה שלו זה לגרום לנו להאמין שאין בורא. ושהוא עצמאי. והוא מה זה מצליח. רוב האנשים מאמינים לו רוב הזמן, לצערנו הרב. וזאת ההצלחה שלו. כי כשאתה מתגבר על האשליה הזאת, ניצחת. מה הבעיה? שאחרי התחנה הזאת יש מסע נוסף. ושם אתה צריך ליפול מחדש. לחוסר אמונה, לכאב, לבלבול, כי אחרת המסע הבא לא שווה אם אתה, אם זה, אתה יודע שזה משחק מחור מראש. אם אתה יודע שזה משחק מחור, אתה נהנה מהמשחק? אתה נכנס עכשיו, התאמנת, אתה משחק כדורסל מדהים. אתה נכנס עכשיו להילחם במשחק של חייך, ואתה יודע שהמרגן קנה את הקבוצה היריבה. איזה טעם יש לזה? נורא. נכון? כן, נהיה כתוב בעיתון שניצחת וכולי, אתה יודע שזה לא שלך. מה לעשות עם זה? אתה תישאר תמיד. ואתה יודע שמי שהפסיד פה זה אתה. למה? כי לא באמת נלחמת, לא באמת ניצחת. זה לא אמיתי. מתי זה אמיתי? שהשטן באמת עושה עבודה שאתה ממש מאמין לו. אחרי שאתה אמנת לו, אתה אומר, אתה יודע מה? אמנתי לך. לא יותר. עכשיו אני הולך להוכיח לך שאני לא מאמין לך יותר. ומה? זה היה ממש מוצלח. הפעם זה היה ממש מוצלח. הרי סך הכל באמת, הנשמה היא נצחית. האדם הוא נצחי. האור הוא נצחי. הכל נצחי. רק האשליה שזה לא נצחי, היא בטלה ועוברת. אבל מי צריך לבטל אותה? אנחנו. אל תחכה שמישהו יעשה לך את זה. כי זה אתה צריך לעשות. כי מישהו יבטא לך, מישהו בא ו... למה אנשים רצים למקובלים, למתקשרים? שמישהו יזה... בוא, הנה, ניתן לך את הטריק הקסום, איזה פתקה תשים במים, תיתן לך מותך, ופתאום הכל יהיה בסדר. כמה אנשים רוצים את זה? מי רוצה את זה? הנשמה שלנו רוצה את זה? ממש לא. כשאנחנו רוצים את זה, סימן שהתעייפנו. נכון, לא כל אחד רוצה איזה כזה... דרך קיצור... משהו, שני קורסים בקבלה, וזהו כבר עכשיו, מהכל, כולם בריאים, הכל, שלטתי, אני בשליטה מוחלטת ביקום, נכון? לא, אחרי כמה קורסים בקבלה, המשחק רק מתחיל. קודם אתה מבין, קודם בכלל לא שיחקת. היית סתם איזה פיון שדרכו עליו כל הזמן, ובמש לא שימשת שום קלף בשום דבר, כי סתם היית כזה, עוד איזה חתיכה של חצץ. כי לא היה לך שום מודעות ושום מלחמה, אז אתה שיחקת אצל מי? אצל השטן. היית חלק מהפיונים שלו. אתה מסתכל על אנשים, אתה אומר, אבל למה אלה מצליחים? שהם אצלו עמוק בכיס. מה הבעיה? מה הבעיה? 11 יום מחורב. 11 עולמות נשברו ונפלו, 7 נשברו, 4 נפלו, סקול 11, המסעות שלנו בחיים, זה להתמודד עם הדינים האלה, דווקא השבוע הזה, שזה השבוע של הדינים, של כל השנה. 9 באב, מאיפה הוא התחיל? מאיפה זה התחיל 9 באב? אומר הזוהר האור. איכה ישבה בדד וכן הלאה, תקראו את כל האיכה. אומר הזוהר, זה ראשי תיבות, איבה רעה. תמיד הייתה איבה רעה בין הנחש לבין האישה וצאצאיה, חווה. למה? זה העבודה שלו. ראיתם פעם נחש מדבר? נכון לא? למה? כי אנחנו לא מדברים על שטן, זה עם הקרניים וכו'. זה מדובר על מה? על הרצון לקבל לעצמו בלבד. הבסיס של הטומאה. נחש, זה מה שהורג. רצון לקבל לעצמו, זה מוות. רשעים בחייהם נקראים מתים. מה זה רשע? רצון של עצמו. אז ברגע שהאדם נכנס למקום הזה, הוא נמצא במקום של המוות. כי הוא לא מחיה. העבודה שלנו זה לחיות את המתים. אותם ניצוצות של קדושה שנפלו לטומאה, העבודה שלנו לבצע תחיית המתים. איך? בזה שהאדם לא משנה כמה חשוך לו, וכמה הוא מבולבל, וכמה כואב לו. במקום להגיד, למה, 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 להגיד, אוקיי, שתי אפשרויות. או שתשקע פה ותמות, או שתילחם על החיים שלך. ההיסטוריה של המין האנושי מלאה בשתי הבחירות האלה. יש תמיד את אלה שבחרו לשכב להם ולמות, לא תמיד זה לשכב, הוא קם בבוקר, הולך לעבודה, זה נראה שהוא חי, אבל הוא כבר מת ממזמן. מת ממזמן. לפעמים בן אדם יושב ליד השולחן כתיבה שלו עם כל התפסים וזה, והוא מת כבר כמה ימים, כולם חושבים שהוא דובד, הוא מזמן כבר מת. זה שהוא נראה מת, הוא נראה מת גם קודם. רק אף אחד לא שם לב. מה, אתם לא מכירים מצבים כאלה שאתה רואה בן אדם כבר חנות? הוא לא, אף אחד עוד לא אמר לו שהוא מת, והוא צריך ללכת לבית קברות, זה המקום שלו. אולי מחכה בתור, שיתפנה לו מקום. העבודה שלנו זה לעשות תחיית המתים כל יום, כל מסע. זה לקחת את הדברים הכי משעממים, הכי מעיקים, הכי קשים, הכי כבדים, הכי כואבים, ולהסתכל על זה כהזדמנות, כי אין לך ברירה אחרת. אין לך ברירה אחרת. ומצד שני, כמו שאמרנו, ההיסטוריה מלאה באנשים שלא האמינו, שלא הסכימו, שהשכל שלהם אמר זה סוף העניין, ודיברנו על זה בשבועות האחרונים, ומשהו בלב אמר להם, אבל אין לך ברירה, זה או שתמות, או שתילחם על החיים שלך. איך אני אלחם על החיים שלי? בן אדם שוכב בבית חולים, הרופא אומר, כדאי שתילחם על החיים שלך. איך? M16? רימונים? איזה אקדח? איך אני אלחם על החיים שלי? ונגד מי אני נלחם? הוא נלחם על חייו. איך הוא נלחם על חייו? נותן בוקסים למה? לתאים הסרטנים? איך הוא נלחם על חייו? תקווה, אמונה, התלהבות, שמחת חיים, לא משנה מה. לא לחכות שמישהו יעשה לי טוב. אני בורא את הטוב עכשיו, ולא מחכה לאף אחד. זה אנשים שנלחמים על החיים. בשביל זה צריך ליצנים רפואיים, מטפלים רוחניים. לאט לאט בתי החולים מתמלאים עם אלה, כי הרופאים כבר לא יכולים לבד. גם הם צריכים מישהו שישמח אותם מדי פעם, כי גם הם, מרוב הסבל שאתה רואה, אתה הופך להיות חלק מהסבל, אתה הופך להיות כבר חלק ממהלך המוות. לא מההפך. ואיך שזה אומר, הרופא האמיתי, זה זה שמתפלל על החולים שלו. שעם התפילות שלו הוא עושה יותר מה שעם התרופות שלו. כי ברגע שהחולה רואה שהרופא, מה זה מאמין בו ומתפלל עליו, הוא מתחיל לקבל את התחושה שאת, אם הוא מאמין בי, אז גם אני יכול. אתם יודעים איזה כוח יש לרופא שהוא בא לחולה ואומר, אני מאמין בך. יכול להיות שאימא של אותו חולה הייתה צריכה להגיד לו את זה בגיל 7, או בגיל 10, או בגיל 15, אני מאמינה בך, אתה יכול. כן, יש לך ציונים על הפנים במתמטיקה, לא כל אחד צריך להיות מתמטיקאי. יש אנשים שמצליחים מה זה בחיים, והם לא יודעים כלום במתמטיקה. והם מוצלחים בצורה לא רגילה. מה, כל? מה שאתה לומד בבית ספר זה מה שתשתמש? זה שבן אדם אומר לך, אני מאמין בך, לפעמים אתה מפספס את זה. אתה צריך שהרופא יגיד לך את זה. וזה יכול לרפא את החולה יותר מכל התרופות שבעולם. אני ראיתי מקרים, מקרה שרופא אמר את זה לאישה, ותוך שבועיים היא הלכה לניתוח, והגידול שלה במוח הצמצם ב-50%. כי הוא פשוט גרם לה להאמין בעצמה. שום תרופה הוא לא הספיק לתת לה, הוא שלח אותה לניתוח. זה הכוח, זה מה שאמרנו המילים של משה, עצם זה שאתה יכול להעצים מישהו, זה יותר מרפא מכל תרופה שבעולם. כי הריפוי האמיתי מאיפה הוא מגיע? מה בפנים? שאתה מנקה ומתקן את אותם ניצוצות שנפלו בקליפות, בכלים השבורים. זאת העבודה שלנו. אז שאנחנו שואלים את השאלה, למה הייתי צריך לעבור את כל מה שעברתי? איך שרבי שמעון אמר, אם לא ראיתני בכך, לא הייתי בכך, לא ראיתני בכך. נכון, זה היה נורא. אבל אתה יודע מה? אם לא הייתי עובר את מה שעברתי, לא הייתי מי שאני היום. ואתה יודע מה? עכשיו שאני יודע מי אני היום, אני לא יכול לוותר על שום שלב בדרך. כן, זה היה נורא, זה היה כמעט הרג אותי, זה הפיל אותי, אבל לא הייתי אני מי שאני היום, בלי כל זה. איך אני יכול לוותר על כל... אם היה לי עכשיו הזדמנות לחזור במנהרת הזמן, אחורה, לפני שהתחיל הבלגן, האמת, אם לא הייתי עובר את הבלגן הזה, לא הייתי הבן אדם שאני היום, ועל זה אני לא מוותר. שווה לי יותר מדי. שבן אדם נמצא במקום הזה, יש לו נדלן עד גמר התיקון, עד סוף כל הדורות. כבן אדם שעשו כל הזמן להצטער על הפספוס הזה והפספוס הזה, אתה עוד לא ניצלת, יש לך מכרה זהב פה, ומכרה יהלומים כאן, ובאר נפט כאן, הכל חפור באדמה, לא הוצאת את כל האוצרות מהאדמה, בעצם זה שאתה מסתכל ואומר, אוי ואבוי, על זה צריך לבכות, ועל זה צריך להתאבל, ואתה עדיין מבכה ומתאבל, ואתה לא תופס שאלה המכרות של האוצרות של החיים שלך. ועד שאתה לא תסתכל על זה כעל אוצר, אתה לא תוכל לשלוט משם את כל אותם אוצרות שקבורים באותם מקומות. עוד לא התחלת ממש להילחם. למה אנחנו צריכים ללמוד? למה הזוהר כל כך חשוב? כי הזוהר מחוות ח' ו' ת' את המוח שלנו מחדש. עוד פעם ועוד פעם, עד שאנחנו מסתכלים על דברים מעולם שונה לחלוטין. אני מבין או לא מבין, מה שכתוב, תקרא בזוהר, אפילו שאתה לא מבין. יש שם פירושים, היום זה לא כזה בעיה. לא כזאת בעיה. ואז אתה נמצא בעולם אחר. קוראים לך דברים, בן אדם, חברים שלך אומרים, תגיד לי, מה? למה אתה לא... למה? זה הזדמנויות, זה אפשרויות, זה אוצרות, זה מכרות של אוצרות. הבן אדם מתחרפן, הנה הוא לומד קבלה, שמעת. מי, אתם מעדיפים להיות נורמליים? אתם מעדיפים להיות אנשים שחיים על ניסים. מי רוצה להיות נורמלי? זה נורא משעמם אותי מזה. כי הנשמה אומרת, בשביל מה באתי? בשביל לחיות את אותו יום עוד פעם, לעוס ומשומש? לכן, מה לעשות? הבריאה לא נותנת לנו לחיות חיים שלמים. תמיד אנחנו מקנים באנשים שיש לחיים שקטים ושלמים. אז הוא אומר, כן, יש אנשים רשעים, שזה כל כך מת, שלא יעזור שום דבר. אז עוזבים אותם בשקט בינתיים. למה? מה זה יעזור אם עכשיו יחטוף איזה נבוט בראש? זה רק יעשה אותו עוד יותר שלילי. לא יעזור, תעזוב אותו. אז השכנים מסתכלים ולא רואים שהבן אדם מאובן לגמרי, ומקנים בו. כמו שיש אנשים שמסתכלים על הכלב בבית של השכן, אומרים, אך, הלוואי והייתי כלב, הייתי כזה. בעיה, תיזהר מה שאתה מבקש, אתה רוצה לקבל את זה. לפעמים יש אנשים, יש להם כלב בבית, והם בטוחים, יש שם בן אדם, כי הוא לא מתנהג כמו כלב, הוא מתנהג כמו בן אדם. יש לו ממש, נכון? מכירים את ה... ויש כלבים, סתם כלב. הוא ממש רצה להיות כלב. אוקיי. שבאת, מה הבעיה? אתה יודע עכשיו מה שכלב יודע, אתה גם יודע מה שבן אדם יודע. ואתה יודע שעכשיו בתור כלב אתה לא יכול לעשות את הדברים האלה. תעשה את זה עוד פעם, בבקשה, תן לי בחזרה להיות בן אדם. אוקיי, אולי בפעם הבאה תאריך את זה. שכן, הכלב הזה לא עובר את הדרמות שאתה עובר, אבל הוא גם לא יכול להגיע לגילויים שאתה מגלה. לא עבודה שלו. אז אתה יכול עכשיו לזלזל במתנה שקיבלת, של להיות מסוגל לעשות ניסים של להפוך חושך לאור ומר למתוק? זה כלב לא יכול לעשות. זה אדם. אדם מלשון אדמה לעליון. לברוא את האור מתוך החושך, ולהרגיש את השייכות ואת הבעלות. הפעם, אני עשיתי את הבלתי אפשרי. נגד השטן שלי, נגד חוסר האמונה שלי. ולכן, הפרשה הזאת, כמו שאומר, קדמה תרופה למכה, באה לתת לנו את הכוחות ואת הכלים, דווקא בשבוע הזה, שאתה מסתכל, אתה הולך, אתה מסתובב בחורבותיה של ירושלים, אתה הולך מאתר לאתר, ומשרד התיירות הישראלי עושה עבודה מדהימה, לדכא את האנשים עד שמאבדים את החשק לחיות. כל הזמן מספרים לך איך בנו ואיך הרסו את זה ואת החוסר צדק. זאת אומרת, לא, אני לקחתי פעם את כל המנה, זאת אומרת, כל, הבאתי איזה מישהו מאוד חשוב מחוץ לארץ, ועברנו דרך כל אתרי התיירות, בכל מקום אתה מרגיש, עד שבסוף אחרי 5 ימים כבר ממש אתה מאבד את החשק לחיות. פתאום תפסתי שאני ממש בדיכאון די עמוק, כי הכל נחרב, אתה אומר, בשביל מה? הכל כל כך מוות, מוות, מוות וחורבן. לקח לי איזה, רגע, תשים לב לאן אתה הולך. תבינו איזה שטיפת מוח נוראית. אוקיי. אבל זה לא רק שם. אתה שומע אנשים בכלי התקשורת, אתה קורא ספרים. יש ספרים פשוט, בשבי סדינגר, לא מדכא אתכם. רק רע, 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 זה כמו עורב כתב את זה, רק רע, ועוד מקבלים נובל, פרס נובל, הספר שלך מדכא אנשים יותר משספרים של אנשים אחרים, ועל כך תקבל את הנובל, נכון? אנשים מגיעים לשאלות פילוסופיות על החיים, מה זה שאלות פילוסופיות? אנשים בא להם למות ואין להם חשק להתמודד עם החיים. זה לא. ולכן יש היום ז'אנרים חדשים לחלוטין, פלא שאנשים לא הולכים ללמוד מדעי הרוח וספרות באוניברסיטה? מה אתה צריך ללמוד להיות בדיכאון יש לך מספיק שלך? ויש היום ג'אנר חדש, שזה לא מלמדים בבית ספר, של תחשוב חיובי וכן הלאה. לא משנה כמה בלוף הבן אדם שומר את זה, אבל לפחות אם אתה נמצא עם 1,000 אנשים מכל אמורים, תחשוב חיובי, תחשוב חיובי, ברוך השם זה עושה משהו. אתה יודע מה? אם כולם יגידו את זה 1,000 פעם, 1,000 יום, בסוף הם יאמינו בזה. לפחות פייק איתי לי אומגד, לפחות תעשה את עצמך. אבל ללכת כל היום ורק רע, רק היא הולך להיות רע, המדינה הגיעה לסוף של הדרך. כדור הארץ כבר סיים. אנחנו כבר, הילדים שלנו לא מכירים את המשביטי שמחות. רק לחיות את המקום הזה. אז נשמע, אתה תופס מקום, אתה מזהם את היקום, תתאבד ולך, זהו. שחרר אותנו מנוכחותך. ואלה שרוצים לחיות, ורוצים וחושבים שאולי כן יש סיכוי, תן להם לחיות, אבל למה גם, אתה רואה בן אדם שמח, מה אתה שמח? מה אתה שמח? אתה לא מבין שזה הסוף, שנגמר? אתה מסתכל, אני לא רואה שזה נגמר. לא, זה כמו התזמורת על הטיטניק בזמן שהיא שוקעת. המין האנושי יש לו יכולות מדהימות. מדוע? כי נבראנו עם ניצוץ אלוקי בתוכנו. ולכן השבוע הזה מצד אחד זה שבוע של אבלות, זה שבוע שבו אוי ואבוי אסור להיות שמח וכן עד יש כאן. מכירים את בתשעה באב מסתובב כזה בוואטסאפ ובפייסבוק, אלה עם הפרצוף תשעה באב, זה היום שלכם. אבל חז"ל לא מסכימים עם זה. הארי הקדוש והמקובלים לא מסכימים עם זה. אם אתה לא עושה את מה שאתה עושה בשמחה, מה עשית? מה תיקנת? בשביל מה עשית את זה? אנחנו פה כדי להתעלות, לא כדי ליפול. אז נכון, אתה כואב לך זה שלמישהו כואב. זה נורמלי. אבל עכשיו, להכניס את עצמך לדיכאון שאין סיכוי כתוצאה מזה, זה בדיוק ההפך. ההפוך על הפוך זה אתה רואה את הכאב, אתה אומר, זה דווקא ייתן לי את המוטיבציה לייצר יותר אור, יותר שמחת חיים. יש אנשים שעוברים אובדן, וזה הורג אותם. הם גוססים להם עם האובדן שנים. יש אנשים שעוברים אובדן, והם מתחילים לייצר חיים. דווקא. הם פשוט עושים דווקא למהלך המוות. אנחנו נעזור ליותר אנשים, נגלה יותר אור, נעשה יותר חיוביות בעולם ומצליחים. כי זה אמיתי. זה העולם האמת, לא השקר. אז מה הסגולה הנוספת שיש בשבת הזאת? שיש מקובלים שאומרים שהשבת הזאת שבת חזון. יש בה יותר כוח ויותר עוצמה ויותר חיוביות מכל שבת אחרת. יותר מיום כיפור אפילו. השבת הזאת. עיקר השבת הזאת, שתשעה באב חל בשבת. ולכן הצום נדחה ליום ראשון. והם מסבירים את זה כך. ישנה גמרא, ותבינו, כל הגמרא זה קבלה. רק מה, הם היו צריכים לעטוף את זה בכל מיני סיפורים, לעטוף את האמת. כי הם ידעו שהעולם הולך להתפרע קשות, לא שהעולם היה מי יודע מה נחמד. אבל הולך להיות מאוד מבולגן ומאוד חשוך באלף שנים שבאו אחרי כן. וכמה פעמים בתקופה הזאת שרפו את התלמוד גם? מזל שלא היה זוהר, אז לא היה מה לשרוף. יחביאו אותו. שאחרי שיעבור הגל, אז התפיסו, חיכו עד אחרי 1500, ואז התפיסו את הזוהר באיטליה ב-1540. אישור של אפיפיור, לא יודע איך השיגו את זה. הוא לא הבין שזה אחד הדברים שהפילו בסוף את הכנסייה הקתולית. והקימו אותם מדע מודרני וכו', אבל ככה זה עובד. נחזור לעניין שלנו. הגמרא אומרת שכשאדם יוצא למסע מעבר לים, ובאותה תקופה זה יכול להימשך שנים, אם אתה נוסע מארץ ישראל לספרד או להודו, נסו. אין שום SMS, לא וואטסאפ, אפילו טלגרמה לא היה. מברקים לא היה. אישה נורמלית יכולה לאבד את השפיות אחרי שנה, שנתיים, כי אולי אני כבר עגונה. לך תדע אם הוא חוזר, לא יחזור. מאיפה? אולי עוד 10 שנים יבוא איזה מישהו ששמע ממישהו ששמע ממישהו שהוא טבע בים. מבינים את העניין של הגינות? מאיפה היא תחזיק מעמד? אומרת הגמרא, חייב הבעל לפקוד את אשתו לפני שיוצא לדרך. באותה פקידה, הבורא יכניס כוח מלמעלה, שייתן לה את הכוח הלא רציונלי להאמין שהוא עוד מעט חוזר. דיברנו על זה כמה פעמים בשבועות האחרונים, שהנה על הר סיני, במעמד הר סיני, קדוש ברוך הוא משול לחתן, ועם ישראל הקלה. בכלל בכתבי הקבלה, הבורא נחשב לבעל והבריאה זה האישה. כלומר, היחסים האלה. ומה יש לנו בשבת? איך פותחים את השבת? לך דודי לקראת קלה, נכון? פני שבת נקבלה. כלומר, השבת זה גם סוג של חיבור בין החתן לקלה, הבעל והאישה, הבורא והבריאה. יש איזה חיבור של שלמות. אז הזמן של הפקידה זה שבת. אותה שבת, בתשעה באב, שנת 70, היה כמו השנה, תשעה באב חל בשבת. מצד אחד, אחרי הצהריים, עלה בית המקדש באש. מצד שני, באותו יום, קיבלנו את הכוח להחזיק מעמד 2000 שנה בגלות. כשאנחנו שואלים את השאלה, איך החזקנו מעמד? הרי אנשים היום מתחרפנים רק מזה שהשקל קצת ירד, או שכבר סוף העולם הגיע. איך אבותינו החזיקו מעמד? שלא היה שום זכר של שיבת ציון ברקע. איך אנשים אמרו כל יום, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים? איך? אסמך מה? איך החזיקו מעמד? שהחורבנות והפוגרומים והגירושים המשיכו ותחפו שנה אחרי שנה אחרי שנה, 2,000 שנה. זה לא רציונלי. אנחנו לא מסוגלים להבין את זה בשכל. איך? אתה קורא סיפורים, היסטוריה וכדומה, אתה מסתכל על זה. מצב אובדני לחלוטין, חסר סיכוי. איך? כי באותה שבת, אותו תשעה באב, מצד אחד זה ימר ונמהר, באותה שבת אבל קיבלנו חזון. קיבלנו זריקת אנרגיה, שעדיין דוחפת אותנו לקדימה, שמתי יבוא המשיח? עוד רגע. עוד רגע. ואנחנו חיינו ככה, אם אנחנו יהודים כנראה, שאנחנו בניהם של אלה שלא ויתרו. אלה שויתרו נעלמו. ההיסטוריה בלעה אותם. בלעה אותם, נעלמו. אלה שלא ויתרו, המשיכו ללכת נגד כל היגיון. בכוח מה? בכוח איזה חזון שאין לו שום בסיס במציאות. עד לא מזמן. בראש השנה ויום כיפור אנחנו מקבלים כוח לשנה. בשבת אנחנו מקבלים כוח לשבוע. בשבת ההיא קיבלנו כוח 2,000 שנה. אומר הארי הקדוש, ברגע שיש גילוי של איזשהו כוח ביקום, אם הוא כוח גדול במיוחד, זה נצרב על הדיסק. קוראים לזה חג, דיסק. מה זה דיסק? זה חג, דבר שעושה חוגה. כל שנה, בשבת חזון, הכוח הזה מתגלה שוב. זה אומר ששבת חזון זה שבת בשביל כל אחד מאיתנו למלא את המצברים של אמונה וחזון ותקווה. כי בלי זה, ההצגה ממש טובה. בהצגה, אנשים, רוב האנשים, רוב הזמן, כל אחד מאיתנו, אנחנו נופלים 3 פעמים ביום. זהו, זהו. המחשבות של האובדן והחורבן והסבל והחוסר סיכוי והייאוש, כל אחד בתחום אחר, אחד מאוד מצליח לפה, פה יש לו אובדן. היכולת הזאת של לא לוותר ובעצם להגשים את הייעוד שלנו, שהוא מה? לא לוותר. כן להחזיק בחזון. במקרה, השם של ההמנון שלנו זה התקווה. מה השורש של המילה תקווה? קו. כל זמן שאתה מחזיק בקו הזה, וקובעי השם יחליפו כוח. יש לך תמיד כוח לכל דבר. הכי, הכי, הרי, שוב, הסיפור של החורבן, מה זה החורבן הזה? חורבן אחרי חורבן, קהילות, כמה קהילות, אין ספור של קהילות שנחרבו. כאילו, יש אנשים שאומרים, לא, השואה התחילה רק ב-1939. לא, היא נמשכה מתשעה באב, שנת 70. בעצימות גבוהה יותר, נמוכה יותר וכולי, אבל זה נמשך שנים. זה לא פתאום התחיל ופתאום נעלם. כמו שאנשים בהלם, מה פתאום יש אנטישמיות וכו'. לא, זה לא נעלם. התכסה קצת. זה שהיום יותר ויותר אנשים לא מתביישים אפילו להיות אנטישמיים בפרסיה. פשוט עבר קצת ירידה. טוב, הייתה עלייה כזאת גדולה. אחרי כל גל גבוה יש... אבל צריך להבין איפה חיינו, וזה שהקרב לא נגמר. הקרב על האופטימיות, כי רק ככה אתה מלא את הניצוצות של הקדושה ומתקן את הכלים השבורים. זה הייעוד שלנו. הייעוד שלנו לא להתאבל. לא לבכות את העבר. עבר, מי שעסוק בעבר, אבל שלג אומר, זה עבירה. הייעוד שלנו זה להחזיק בחזון, להחזיק בתקווה, ולעשות את הבלתי אפשרי. ואז אתה מרגיש שווה לחיות. כי אתה יודע עמוק בפנים שבשביל זה באת. לא בשביל לחיות את שפת הבריכה, בין מילקשייק אחד לאולי עוד איזה משהו אחר. לא אומר שיש בעיה אם בן אדם רוצה ליהנות בחיים, אבל רק מזה, מהדובדבן של ההוגה, אתה לא יכול ליהנות. אתה צריך לאכול את הארוחה. והארוחה זה האוכל שלנו. האוכל שלנו זה כל החושך וכל הכאב, ולהפוך את זה לאור ולעשות את הבלתי אפשרי. הבלתי אפשרי בעיניי, לא בעיני האנשים, בעיניי, שאני האמנתי זהו, זה הסוף, זה המוות, פה אי אפשר, פה לא יצמח כלום. כשאנחנו שומעים כאלה סיפורים, אנחנו מרגישים, בן אדם הזה חי את החיים. כן, למה לא תהיה אתה הבן אדם הזה? למה לא תהיה את הבן אדם הזה? בהצלחה לכולם.
שבוע טוב.
שבוע טוב.